מידות ראייה, מידת האהבה, סעיף ד', שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת, מחממת היא את הרוח, נעירה היא את החיים, ועינוגיה אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו, שהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד את עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן, יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו, ובשביל כך אין לו חלק בו. והרי הוא הולך שכוח מתקרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו, באין אור ואין זוהר. אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה, הוא חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבעיו ובכל רעם הדר גבורותיו. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. טוב, אז הסעיף הזה יש לו שלושה חלקים. החלק הראשון, הרב מתאר את הצד החיובי, הנורמלי, שהאדם נמצא, האדם נברא, כן, שבסופו של, שככה האדם נברא ללא החשבונות, ללא הנפילות של האדם. החלק השני מתאר איך האדם תוקע את עצמו, נמנע מלהיות את ה, כן, נמנע מלהיות ב בצורת החיים הלכתחילאית שלו. והחלק השלישי זה איך האדם יתגבר על המניעה הזאת. החידוש בסעיף הזה זה שאם היו שואלים אותנו איך מתמלאים אהבת השם, היינו אומרים ש, או אם היו שואלים אותנו האם אהבת השם היא טבעית לנו, אז היינו אומרים האדם הוא סוף, האדם הוא גבולי, האדם הוא נברא, האדם הוא קטן, האדם הוא קטן, למה זה נחבא? מה? בטריה אולי? לא, זה מציין שיש פה. טוב, אז אנחנו במידת האהבה, סעיף ד'. האדם הוא קטן, זה עוד תלמיד. לא, אשתי אחרי כן שמעת את זה, אז היא תגיד מה, מאיפה אתה נחתת עליי. האדם הוא קטן, האדם הוא בשר ודם, ואהבת השם זה, זה משהו שקשור לעליונים, זה משהו קשור למשהו עצוב ורם וניסה. אהבה היא לא טבעית. וכדי לזכות לאהבת השם, זה יחידים יכולים לזכות לדבר הזה. כדי להיות שייך למידת אהבת השם, זה צריך להיות אדם מעלה מיוחדת, חסיד עליון או משהו כזה, אבל זה לא איזשהו דבר, הסטנדרט, הבסיס של החיים שלנו. אז הרב אז הרב אומר לא כך. הרב מתאר לנו פה את זה לא בצורה כזאת. הרב מתאר ואומר שבבסיס האדם הוא, אהבת השם זה דבר שתופס את הבן אדם. כמו שאדם פוגש איזושהי אישה והוא מתאהב בה. והוא לא צריך להתאמץ. זה תופס אותו. מדליק אותו. אז ככה גם בבסיס היה צריך להיות שכל אדם ואדם יהיה מלא מאהבת השם. אלא האדם תוקע בנפש שלו גלגלים לדבר הטבעי הזה שנקרא אהבת השם, ובכל אופן גם אחרי שיש את התקיעות הזאת של האדם, יש אמונה בזה שהאדם יצא מהתקיעות הזאת. בעצם אני חושב שהרב גם פה בעצם מתאר באיזושהי מידה את האדם שהוא היה בגן עדן, את המצב המתוקן של האדם, את מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. כן, הוא מזכיר פה את העניין הזה שהאדם שהוא מחפש חשבונות רבים, אז האדם, אז הרב מתאר בעצם את האדם בעדן, בגן עדן, גם הוא מזכיר את המושג הזה עדן פה כמה וכמה פעמים, כן, שבעצם המציאות של האדם בעדן זה יסוד החיים, והנפילה של החטא אדם ראשון, זה נכון שזה נפילה שאנחנו מתארים את זה שכל אדם ואדם אולי הוא חוטא בחטא הזה של האדם הראשון, אבל בכל אופן זה נפילה של האדם הראשון שכל האנושות נפלה איתו. זה החלק השני שהרב מתאר פה את הנפילה, והחידוש של הרב בחלק השלישי הוא, היינו יכולים לבוא ולהגיד בסדר, בעולם האידאי, בעולם שלפני האדם הראשון, בעולם האוטופי הזה, אז אתה צודק מרן הרב שאהבת השם היא טבעית לנו, אבל בעולם הנפול שלנו, בעולם המציאותי שלנו, בעולם שהוא לא של חלומות, אז באמת כבר העניין הזה של אהבת השם זה נהיה הדבר שהוא לא, 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 לא שייך לנו. אומר הרב לא. זה שהייתה נפילה, הנפילה לא מחקה את הכוח הגדול הזה שהוא טבעי לנו. את הדבר, את השייכות העצומה שלנו לאהבת השם, גם הנפילה של האדם הראשון לא הצליחה למחוק את זה שבסופו של דבר האנושות, האדם, בסופו של דבר יידחף ולחזור לטבע הראשוני שלו ולהיות מלא באהבת השם. זה האמירה הבסיסית של הסעיף הזה. אז עכשיו הרב מתאר את זה. שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלא היא בתוך הנשמה, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. מחממת היא את הרוח. מאירה היא את החיים. והיא נוגע, אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. אז יש פה ארבעה שלבים שהרב מתאר באיך אהבת השם היא טבעית. אז היא מתחילה קודם כל בתוך הנשמה. כשאתה שואל את עצמך, מה המקור לאהבת השם? המקור לאהבת השם זה בגלל שבכל אדם יש חלק אלוק הממען, יש נשמה, שהנשמה היא מלאה צמאון לכלך, יש בה את ההתאמה והיא המזון שלה והחיות שבה, היא בוודאי זה החלק שבא מלמעלה, וכיוון שהנשמה היא החלק שבא מלמעלה, היא כל הזמן חוזרת לחזור, רוצה לחזור למקור שבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שקוני אלוהינו. והיא מתגלה בצורה כזאת, כלומר בנשמה אהבת השם זה הצד העצמי של הנשמה. כשאנחנו נשאל את עצמנו למה בצד הנשמתי שלנו אנחנו רוצים להיות מלאי אהבת השם, כי זה מקור החיות שלה, היא באה מלמעלה והיא רוצה לחזור למקור שממנו היא באה. כן, אז לכן ככה הרב מתאר את זה, זה שלהבת. כן, השלהבת זה התפרצות, לא בצורה של סדר, לא בצורה של עבודה, אלא זה דחף כזה כללי שהוא אין לו סדר, אין בו כללים, הוא מעבר לכל הדברים המוגבלים שהם תלויים בגילויים, בפעולות, ברצונות של הבן אדם. כן, זה משהו עצמי יותר. כן. הרב באורות התשובה לפעמים מזכיר את הדבר הזה, שגם המקור לתשובה לפעמים הוא נובע מאיזושהי משהו שדוחף את הבן אדם לצימאון, למשהו שהוא מרגיש בתוכו. אז פה הרב לא מדבר על תשובה, מדבר אבל על זה שהאדם כשהוא נברא, ברגע שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם בצורה הזאת שגם יש בו חלק מן העליונים, החלק מן העליונים זו הנשמה, והחלק הזה הוא דוחף, ובו יש את הבערה הזאת של אהבת השם. מחממתי את הרוח. אנחנו עוברים מהחלק של הנשמה לחלק של הרוח. כן, החלק של הרוח כבר מדבר על החלק הנגלה של האדם. כן, האדם בעולם הזה, יש בו, כל אדם ואדם בעולם הזה, יש בו את החלקים הטבעיים, הבהמיים, החלקים, נאמר, שהם בשאר האנושות, ויש באנושות כולה את הנטייה לרוח. זה לא הנשמה. נשמה היא מן העליונים. הרוח היא הצד הרוחני. הצד הרוחני של החיים של האדם. כן, החלק שהאדם חווה הרגשת חיות לא מהחיים שקשורים לבשר ודם שבו, אלא החלק שהאדם מרגיש הרגשת חיות מהרוח. אז מה זה הביטוי הזה? אז יש שלהבת שהיא בוערת, ויש מחממת את הרוח. כן, החום החום הוא בדרך כלל קשור ללב. כן, החום קשור ללב, שזה מבטא איזשהו מדרגה יותר קבועה. שאהבת השם היא מלווה כל הזמן. כלומר, האדם הלכתחילאי היה אדם שמצד הנשמה היה לו תבערה, וכמעט הוא היה נשרף, כמו שיש גדולים. אני חושב, מרן הרב כותב באחד המקומות, אני כמעט נשרף מאהבת השם. זה ברגעים האלה שהאדם מבטל את החיות שלו בתחתונה, והוא כאילו, הוא כל כולו בציורים של שייכות למה שלמעלה מן החיים בעולם הזה, זה גורם לאדם תבערה. אבל כשמדובר על המדרגה שכבר מה שאדם שייך בעולם הזה, גם בעולם הזה. יש בעולם הזה, באדם יכולת לקבל את החיות שלו מהרוח שבו, יש באדם את היכולת לקבל את החיות שלו מהחיים בטבעיותם. אז אומר הרב, זה בנוי בצורה כזאת, שהמקור של האהבה זה הנשמה, אבל היא, מזה שהרוח היא שכנה של הנשמה, אז היא מחוממת, כן? מה זאת אומרת היא מחוממת? החום הוא ביטוי לשייכות, כן? היא מרגישה שייכת לתנועה הזאת של הנשמה כלפי מעלה. הרוח נהיית שייכת לתנועה הזאת כלפי מעלה. והאדם מחפש, כן? האדם מלא כל הזמן בשייכות הזאת ובקשר לזה ש... רוצים לנוח כלפי מעלה, מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, כן, כבר פה מדובר מדרגה עוד יותר נמוכה, כן, לא מדובר על חום, אלא מדובר על זה, פה אני חושב, מאירה את החיים, הכוונה היא נותנת משמעות לחיים, כן, החיים, שאנחנו חיים פה בעולם הזה, אז האדם מחפש את המשמעות שלהם. זו הכוונה, האור של החיים. האור של החיים זה מה התכלית של החיים? כן? אז החיים של עצמם, הם קשה להם מאוד להיות שייכים לאהבת השם באמת. כמו שאנחנו אמרנו, אדם שמתחיל את מזהה את עצמו עם החיים הטבעיים שלו, באמת זה רחוק מעבודת השם. אבל אם האדם הזה יש בו נשמה בוערת, ויש בו רוח חמה, אז החלקים האחרים של החיים, הם נהפכים להיות כמצע או כאמצעי, שבו יופיע הרוח והנשמה. כן, הם נהיים בסופו של דבר, הם מקבלים משמעות, כן, יש משמעות לזה שאני אחיה טוב, אחיה בצורה בריאה, אדאג לפתח את החיים, כן, את כל גילויי החיים, את כל כוחות החיים שלי, כן, מה נותן לי משמעות, מה נותן לי את הדבר הזה שאני קם בבוקר ויש לי חשק לזה שאני אהיה עשיר ושיהיה אוכל טוב, ושיהיה משפחה גדולה, ושיהיה לי הרבה ילדים, ושיהיה, מה נותן לי את האנרגיות האלה, ואת המשמעות לדבר הזה? אז אהבת השם, כן, שהיא נמצאת בכוחות העליונים יותר של הבן אדם, היא מאירה את החיים, היא נותנת משמעות, תכלית לחיים. זה הכוונה, מאירה את החיים. ועינוגיה אין להם סוף, זה אנחנו עוברים לחלק הזה של העונג בדרך כלל קשור לרגשות. כן, הרוח קשורה ללב, אבל העונג זה הרגשה של תענוג. כן, האדם נמצא במצב שהכל מושלם, הכל נעים לו, הכל מותאם לו, כן, הוא מרגיש על הכיפק. כן, מרגיש טוב. אז זה עינוגיה אין להם סוף. זאת אומרת, העינוגים הם בוודאי, הם תמיד מוגבלים, הרגשות הם מוגבלים, אבל יש הרגשה כזאת שכשאנחנו שייכים לאהבת השם, אז יש עוד רגע של נחת רוח ועונג, ועוד רגע הרגשה של שהחיים טובים, שהחיים דבש, כן, כשהחיים טובים, אין מידה מתארת לנו אהבה ומתקם. כן, ברמה של ההרגשות והחושים, יש תחושה של תענוג. אז אמרנו כך, נשמה, הרוח, הטבעיות החיים, הרגשות והחושים. כן, זה שלושת, זה המעגלים שהרב אומר לנו. זה מה שכתוב, זה מה שכתבתי פעם.
החלק השלישי זה המידות?
המידות, הייתי יותר שם אותם בחלק של הרוח. כאילו, מה התנועה, באיזה מידה אני מתלבד, מה הרוח שלי. אבל כאן אני לא חושב שהרב אומר מילים שנוגעות רק למידות. אלא באופן כללי לחלק, לזה שהאדם מתחיים מהרוח ולא מעצם החיים. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לנפילה. כן. ומה אכזרי, ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? כן, מה אכזרי האדם על עצמו שהוא מאבד את הנכס היקר הזה של אהבת השם? שהוא משתקע במחשקי החיים. כלומר, כנגד מאירת החיים, כנגד זה שהאדם יש לו משמעות לחיים שלו, האדם יכול להחשיך את המשמעות. כן? הוא משתקע במחשקי החיים. הכוונה לגוע בחיים בעולם הזה בלי תוכן. לנתק אותם מהאור שבהם, מהמשמעות שלהם, התכלית שלהם. כן? כלומר, יש משהו שאתה מגיע, נוגע בחיים, ואחרי הכל להעיר את החיים, זה דורש ממך קצת להיות עולם, קצת להיות אדם עם אנרגיה חיובית, עם איזושהי פעולה. זה דורש ממך איזשהו עמל מסוים, זה עמל כיפי, זה פשוט, זה עבודה בקטנה להעיר את החיים. אבל בכל אופן יש יותר נוחות לפעמים להיות עצלן. ולהגיע, יש את החיים בלי תוכן. כן, התכונה הזאת, כמו שאומר המסיעת השרים, שיש באדם את תכונת האפר, שזה תכונת העצלנות, שזה התכונה הזאת של לא לחשוב, לא להתאמץ, אלא לקבל מתנות בלי להיות בעל הבית על המתנה. אז זה בסופו של דבר, לגוע בחיים בלי להעיר אותם. וזה כנגד מה שאהבת השם יכולה להעיר את החיים, אז אתה משתקע במשקי החיים. וכנגד מה שאמרנו שאפשר שהרוח שבנו תהיה חמה, כן? אז האדם, במקום שהאדם ירגיש שכל חלקי החיים שלו יכולים להיות מחוברים ומאוחדים ופונים כלפי מעלה, כן, אז האדם מטריד עצמו בחשבונות רבים. מטריד את עצמו בחשבונות רבים. כן, ההתחדה הזאת בחשבונות הרבים זה שהרוח היא תמיד לוקחת את האדם מעבר לבוא ולהגיד, האדם לא תלוי בזמן, במקום וזה, אלא הרוח מחיה אותך, משהו יותר כללי. והחשבונות זה להפוך להיות אדם שמוטרד מה יהיה פה, מה יהיה פה, מהפרט הזה, מהפרט הזה, מהפרט הזה. כלומר, אתה פוגע בזה שהרוח היא תהיה חמה אצלך, כן, מחיה אותך. אתה בזה הופך להיות, כן, אתה מפסיק להיות אדם שהרוח יכולה לחמם אותו. זה מטריד עצמו בחשבונות רבים. וכנגד הדבר השלישי, שהאדם צריך להיות בתודעה הזאת שיש בו נשמה, שיש בו נקודת קודש קודשים, שיש בו נקודה מאוד 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 פנימית, כן? אז כנגד זה, ואת חיי החיים, חיי החיים זה כנגד החלק הזה של הנשמה, ואת חיי החיים, את עד יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. אז את חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו, זה כנגד מה שאמרנו, שהוא יכול להגיע למצב הזה שעינוגיה אין להם סוף, אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. אז הביטוי עדן בדרך כלל אצל הרב, זה כן, מה זה להיות במצב של עדן? זה להיות במצב שאתה נמצא בעולם הזה, והעולם הזה הוא מותאם ומצמיח את כל כוחות החיים בצורה כזאת שהאדם כן, שהאדם העולם שהוא נמצא בו הוא יכול להיות מותאם לחיי החיים. אז זה מה שאומר כאן הרב, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו. ובשביל כך אין לו חלק בו, והרי הולך שכוח מתגרת יד החומריות הגסה מתגברת עליו. כלומר הרב אומר כך, שיש את זה שאתה לא עושה טוב, ויש אחרי כן לא רק שאתה לא עושה טוב, אלא שאתה גם מנסה לפצות את עצמך בדברים שהם גסים, בדברים שהם מוגבלים, בדברים שהם הופכים אותך לעוד יותר מוגבל. נאמר, אם ניקח את האדם בגן עדן, אז הקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן לעובדה או לשומרה, והוא אמר לו, ואת עץ הדעת טוב ורע אל תאכל. אז היה שתי שלבים בנפילה, יש שתי שלבים בנפילה של האדם. השלב הראשון זה שהאדם לא עושה את לעובדה או לשומרה. כלומר, הוא לא באופן חיובי מתמלא באהבת השם, והוא מתמלא חשבונות רבים. הוא לא מתמלא בשלבת יש קודש של אהבת השם, הוא לא מתמלא בצד החיובי שיכולה אהבת השם להביא לו. אבל השלב השני הוא שלא רק שהאדם לא מתמלא, אז האדם אחרי שהוא לא מתמלא, אז האדם מנסה לפצות את עצמו. אז איך האדם מנסה לפצות את עצמו? האדם מנסה לפצות את עצמו על ידי תחליפים שיש בהם טוב ורע. על ידי תחליפים לא טובים. זה מה שהוא אומר הרב, הרי הוא הולך שכוח מתגרד יחונויות הגסה, מתגברת עליו. אנחנו באמת בעולם שחזל אומרים לנו, האדם כשהוא מתפלל, על מה בעיקר להתפלל? האם בעיקר להתפלל שאני אזכה לעובדה או לשומרה? או בעיקר להתפלל על זה שאני לא יהיה שייך לחומריות הגסה מתגברת עליו? אז חזל אומרים, עד שיתפלל אדם שיכנסו אליו דברי תורה, יתפלל אדם שלא ייכנס אל תוכו כן מאכל ומשתה. הכוונה, אין הכוונה שאדם צריך להתפלל לא לאכול ולא לשתות, אלא הכוונה שהוא לא, שאדם צריך להתפלל שאת החיות שלו הוא לא יראה במאכל ומשתה. כן, אז העורלה הזאת, המחסום הזה, שאתה בסופו של דבר, אתה הולך שכוח מתקרת יד החומריות הגסה, מתגברת עליו, כן, באין אור ואין זוהר, אז אתה, את המחסום הזה קודם כל צריך לעבור, ובעצם אומר הרב, שאם אתה מצליח לצלוח את הדבר הזה, אז כמעט באופן טבעי, יהיה לך יותר קל לעבור גם לשלב השני. נכון שמדובר פה על שתי שלבים, יש פה את השלב של להתמלות מאהבת השם, ויש פה את השלב הזה שאתה בתנועה הפוכה, שאתה כל הזמן מנסה לפצות את עצמך. זה מזכיר לי את מה שחזל אומרים, שמנת אבית כסית. כלומר שיש כמה רמות איפה שהאדם נמצא במצב ההפוך לזכירת השם. יש רק את המצב הזה ששמנת, שאתה טיפה מאבד את הפרופורציות, ואתה במקום שאת כל החיות שלך תקבל מאהבת השם, אתה מקבל את אהבת השם יותר מדי מהחלק של השמנת. כן, או אתה מתעסק עם זה. אחרי כן אבית, זה גם אומר את הדבר הזה שלא רק שאתה מבחינת מבחינת הפוקוס שלך אתה שמת דגש על השמנת, אלא גם אתה בגלל זה גם אתה עשית את זה יותר, כלומר אבית, אתה גם הגזמת בזה שאתה אכלת מעבר למה שאתה צריך. יש כאילו האדם אוכל מה שהוא צריך, ורק השאלה היא איפה הרוח שלו נמצאת, האם הרוח שלו נמצאת במאכל או הרוח שלו נמצאת במקום אחר, האם זה עם אור או בלי אור. אז השמנת אומר את הדבר הזה, אתה היית תקוע בשומן של זה ולא היית שקוע באור, כן, החיים לא היו מוארים. האבית אומר שכבר אתה הגדלת את הדבר הזה, והכסית זה כבר אומר את הדבר הזה שאתה בונה לך תזה או תפיסה כזאת שאתה חושב שהחיות בכלל לא נמצאת בעולם הרוח, אלא נמצאת בחומריות הגסה המתגברת עליו. כן, זה שלוש שלבים בנפילה, אומר הרב, כן, מובא בזוהר, שאת התהליך הזה של המשמן תאבית הקסיטה יהיה גם בדור הגאולה, כאילו גם בדור שלנו יהיה את שלושת השלבים. כלומר, אם אנחנו צריכים לזהות איפה אנחנו נמצאים מבחינת הדור, האם אנחנו רק בשמנת או כבר הגענו לאביתה, והלוואי שכבר הגענו לקסיטה, כי אם לא אז אנחנו עוד נגיע למקום עוד יותר נמוך. כן, אז נצריך, עוד יש לנו התמודדויות. טוב, אז זה החלק השני של מה שהרב מתאר פה בעצם את חטא אדם הראשון, אבל שבעצם זה תהליך שכל אחד ואחד עלול להיות שייך לדבר הזה. כן, החלק השלישי, אמנם זה לא לעולם יישאר המצב הזה, לא לעולם יישאר המצב הזה של התקיעות, כי יש כנראה משהו באדם שבסופו של דבר הניסיון למצוא את כל הפתרונות בתחליף הלא אמיתי, הרי אם זה תחליף לא אמיתי, בסופו של דבר האדם בסופו של דבר יזהה את הדבר הזה, זה תחליף לא אמיתי. פתאום האדם יכיר בדבר הזה שהדבר הזה לא יכול לחיות את האנושות, אלא זה ממית את האנושות, שכל השפע במקום שזה יעשה אנשים מאושרים ושמחים, זה הופך את האנשים למיואשים, ללוקחי תרופות, לעצבניים, לכל מיני תופעות שזה. אז זה מה שאומר הרב, למה? כי באמת אין בדבר הזה, אמנם דבר הזה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה הוא. כלומר, מה זאת אומרת דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולה? כלומר, הדבר הזה שהחומר הגס יוכל להחיות את הנפשות ויוכל להיות טבעי לבריאה, זה נגד טבע הנפש ונגד טבע, נגד טבע ההוויה כולה. והמציאות התבועה היא חסד עליון מוכרח להתפרץ ממסגירותיו. כשאנחנו אומרים איך אנחנו מטפלים בחומר שהוא לא יהיה גס, כן, מה הם הכלים שלנו לגרום לחומר לא להיות גס? אז הרב כאן אומר חסד, חסד, קדושה וגבורה. עוד פעם, זה מזכיר את שלושת האבות אולי. חסד, גבורה, גבורה וקדושה. קדושה וגבורה, זה מה שהרב כאן מזכיר. אז אני קורא את המשפט. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבאיו ובכל רעם הדר גבורותיו, עין לא רצה אלוקים זולתך, יעשה לה מחכה לו. כן, אז מי שלומד למשל נתיב החסד במערל, אז המערל אומר, אם האדם הוא חומרי, אז מה, איזה פעולות יכולות לעשות את זה, שהאדם יקליש את החומר, יעשה חסד. יעשה חסד. למה? כי החסד זה איזשהו כוח לתת, איזשהו כוח להתייחס לחיים כמעיין, כשפע. כלומר, החסד יוצר תנועה. החומר הגס יוצר עמידה, והחסד יוצר שפע, יוצר תנועה. כן, האדם עושה מעשים של חסד, הוא מניע את עצמו. ועצם הדבר הזה שהאדם הוא נע, זה כבר פחות חומרי. החומר הגס הוא תוקע אותך, הוא גורם לך שאתה לא זז, שאתה תקוע באיזשהו מקום, כן? זה החומר הגס. ואתה חוזר כל הזמן על הדברים, ואתה לא יצירתי, ואתה לא, כן, ואתה לא יכול לראות את המטר הבא. החסד הוא המידה, כן, אדם שעסוק בחסד, תסתכלו על אנשים שבאמת הם גומלי חסדים, אז אתה רואה שהם, גם אם הם אוכלים טוב, אבל הם אוכלים טוב בשביל פעילות, בשביל זה, כלומר, זה חלק מהמציאות של חיים שהם לא תקועים, כן, מחיים שהם באמת יש בהם תזוזה, יש בהם, זה סתם מידת החסד, ואומר הרב, כיוון שההוויה היא ביסודה עולם חסד ייבנה, והקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהוא לא יהיה עולם תקוע, אלא שהוא עולם שיהיה בו שפע ואושר, אז אם האדם נתקע, לוקח את החומר כדבר תוקע, זה לא העולם הטבעי שקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו חסד עליון, יש בו את התנועה, יש בו את הדבר הזה שהאדם לא מפויס, בעמידה, כן, החומר הגס הוא חומר ממית, והדבר שהקדוש ברוך הוא טבע, זה שהאדם ירגיש את הרגשת המיטה הזאת, הקדוש ברוך הוא ברא שהחיים יופיע בצורה כזאת של חסד, חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו, זה מה שהרב מדגיש פה, שהחסד זה לפרוץ את המסגרת, לפרוץ את הקיבעון, כן, להיות יצירתי, להיות זז, להיות נע. כן, זה החסד העליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. וקדושת החיים תסלול נתיבות לשיבת העדן. כן, קדושת החיים, הקדושה, היא היכולת לזהות להיפגש עם הדברים הנצחיים, כן, עם הדברים שהם לא תלויים בזמן ובמקום, אלא שיש להם ערך עצמי, לבין הדברים המקומיים, הדברים הקדוש ברוך הוא ברא עולם, כיוון שהמקור של העולם הוא עליון, הוא עצמי, אז לתפוס את העולם, שהעולם הוא בלי החלק העצמי שבו, החלק הנצחי שבו, כן, זה לא יאפשר לעולם לחיות ככה, להתקדם ככה. קדושת החיים תסלול לטבעות, לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבעיו, ובכל רע מדר גבורותיו. כן, שיפת העדן הזאת, פעם הרב מזכיר את העניין הזה של העדן, והעדן הוא מצמיח גן. כן, כשמצליחים לסלק את זה שהחיים בעולם הם מנותקים ממה שעומד בבסיס החיים, כן, בקדושה של החיים, בזה שיש חלק עצמי בחיים, החלק העצמי בחיים הוא בוודאי לא ההתגלות של החיים, אלא דווקא הפנימיות של החיים. כן, הקדושה היא תמיד קשורה ליכולת להתחיות מהנקודה הפנימית, לא מההתגלות, אלא מהנקודה הפנימית, היא תסלול נתיבות לשאיפת העדן להופיע בכל שלב צועב ובכל רעה מדר גבורותיו. אז בואו לא נבליק ברב. אני חשבתי שבאמת יש פה שלושה יסודות, אני חושב שהרב מדגיש פה שתי יסודות, חסד וקדושה, שזה באופן טבעי יביא את הדר גבורותיו. כן, הגבורה היא תמיד היכולת להתגבר על משהו שהוא מונע. כן, הגבורה זה שכוח גדול מתגבר על כוח קטן. תמיד הגבורה זה שכוח גדול הוא מתגבר על משהו שבא לצמצם אותך. כן, זה הגבורה, להתגבר על הכוח הקטן. אז במובן הזה של הסעיף פה, זה שהחיים עם החשבונות, עם ה... כן, עם כל מה שהרב תיאר, של ה... של לקחת את החיים בלי האור, מחשקי החיים, עם החשבונות הרבים, עם שכחת חיי החיים, כן, אז הם אלה שהשכיחו את הדבר הגדול הזה, את הכוח הגדול הזה, את כוח הקריאות הגדול הזה של אהבת השם, וההתגברות היא, כן, עוד פעם לחזור לכוח הגדול הזה של אהבת השם, שהוא יתגבר והוא ימשוך את האדם יותר מאשר הכוחות הקטנים. זה הדר גבורותיו. ופה הרב מכניס את העניין הזה, עין לא ראה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, שחזל התייחסו לפסוק הזה כתיאור של העולם הבא. אז כנראה התוכן של העולם הבא, כמו שאומר המסילת ישרים, כן, מהו העולם הבא, מהו עדן, כן, זה עולם שמלא באהבת השם, כן, עולם שמלא בקרבת השם, כמו שבסוף פרשת בחוקותיי, כן, מתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים, זה התיאור של העולם הבא. כן, אז הרב מחבר לעניין הזה של העולם הבא, שזה עולם שהדברים שמבחינת העולם הזה נראים לנו כלא ממשיים, כלא ברי השגה, כלא ברי מימוש, בעולם המתוקן שיתגבר על המניעה, על המניעות האלה של העולם הזה, זה יהיה עולם שכן יהיה בו את הדברים האלה, יעשה למחכה לו, ואנחנו מחכים.